חדשות כל חי, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ישראל נכנסת היום לשבוע השלישי של מלחמה בארבע חזיתות. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות צבע אדום בראשון לציון, חולון ובת ים. לא דווח על נפילות או על נפגעים. ובצפון תקף הבוקר חיל האוויר חוליית מחבלים שניסתה לשגר טילי נונטט במרחב אביבים. כל זאת עם דיווחים סורים על תקיפה מסיבית של ישראל על נמלי התעופה בדמשק ובחלב. מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום נדב, גם לך. כן, תשמע, חיל האוויר פועל הלילה בארבע חזיתות, זה לא דבר שפשוט, אבל אתה רואה שמדינת ישראל מתמודדת עם האירוע הזה. נתחיל מהדרום, מעזה, 300 חימושים מוטלים על פירי מנהרות, על מסגדים, על מקומות שבהם מסתתרים מחבלי החמאס, בכל פינה ופינה, לא על בניינים ריקים, אלא על עשרות בעות שיגור, וכפי שאמרתי, פירי מנהרות, ועוד ועוד מקומות, כולל מפקדות, כולל חיסול מחבלי נוח'בה על הגדר ממש. זה באשר לאזור הדרומי, על ג'נין, דיברנו כבר עם פעילות של חיל האוויר, סוריה הזכרת. הנה לנו דוגמה מלבנון, חיל האוויר כל כך פועל שם בעצימות גבוהה, שברגע שמזהים חוליית מחבלים של החיזבאללה, שמסתתרת מעבר לגבול ומנסה לראות טילי מונטט לעבר היישוב אביבים או לעבר כוחות צהל שפועלים במרחב הזה, משפידים אותם בתוך שטח לבנון. כלומר, האימות הזה הוא אימות של ארבע זירות, אבל צהל, חיל האוויר, כל המסגרות עובדים בשיתוף פעולה מלא, וזה מראה עד כמה יכולותיה של מדינת ישראל אחרי המכה הגדולה שקיבלנו גבוהים לעתיד, ומכאן מסתכל רק על העתיד אני, ולכן ההסתכלות הזאת היא טובה, איכותית. כן. זאת המציאות בצפון ובדרום.
כן, תודה רבה לך כתבנו קובי פינקלר על הדיווח והעדכון הזה. תודה רבה. נשאר בצפון. בתוך כך משרד הביטחון ודובר צהל הודיעו כי הוחלט על פינוים של 14 יישובים נוספים בצפון בטווח של 5 קילומטרים מהגבול במימון המדינה בעקבות המלחמה וההסלמה כאמור. הפלסטינים מדווחים כי כוחות הביטחון שלנו פועלים בג'נין ובמקום מתנהלים חילופי אש. דווח כי כוחות הביטחון עצרו מבוקש אחד. האלוף במילואים יאיר גולן אומר כי אירועי המלחמה האחרונה מלמדות כי ישראל צריכה להישאר צבאית ברצועת עזה, אך ללא יישובים יהודיים. הוא דיבר במהדורת הבוקר עם בצלאל כאן ודוד חכם.
מי שלא לומד מה התרחשויות, אז הרי הוא באמת בחזקת אוויל משריש. למדנו שאין פיוס ואין יכולת להגיע לאיזושהי הסברה מול חמאס. אנחנו צריכים להקטין את החיכוך האזרחי, להשאיר את האחריות הביטחונית בידינו, אבל זה לשם מדינת ישראל צריכה לחתור.
תת-אלוף במילואים אפי איתם אמר במשדר כי בסיומה של המלחמה הזו גם חמאס וגם חיזבאללה צריכות להיעלם.
זאת מערכה דו-חזיתית, היא צריכה להסתיים כאשר שני הצבאות האלה על גבולנו מובסים, מושמדים וצורבים בתודעה של כל העולם. אין מקום ואין דרך להשאיר את חיזבאללה עומד על הרגליים ולהגיד לתושבי הצפון, אנחנו נגן עליכם כשחיזבאללה משקיפים לתוך החדר אוכל בחניתה. כל מי שימכור את הסיפור הזה צריך להגיד לו, אתה שקרן.
הממשלה אישרה הלילה במשאל טלפוני החלטה להעניק סיוע לכל משפחות החטופים והנעדרים. בנוסף, אישרה הממשלה את ביטולו של משרד ההסברה. תקציבו ואנשיו יעברו למנהלת שיקום הנגב המערבי. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום ומחר תחול עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל העונה ביום שלישי, תורגש הקלה באומס החום. עד כאן חדשות כל חי.
תמיד איתי. כל חי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, בוקר טוב ושבוע טוב, שבעזרת השם באמת במהלך השבוע נוכל לשמוע אך ורק בשורות טובות בעזרת השם. אז אנחנו כאן איתכם על כל חי 93 FM, 92.8, יום ראשון היום, זין בחשבן, תשפ"ד, קצת אחרי 10, והנה כאן מנסים לשמור על שגרה עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב ליעלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע טכני, מפיק אותנו גם איתנו בהפקה כאן קובי סגל, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואם אמרנו זין בחשבן, היום בו מתחילים להתפלל על ירידת הגשמים, כמובן בתפילת העמידה, בברכת השנים. מאוד מעניין שאני בתור כן אשכנזיה מכירה את הנוסח של אשכנז, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה במקום ותן ברכה על פני האדמה, אבל כשקראתי ונתקלתי בנוסח ספרד, אז מאוד התלהבתי מהברכה, והיא הולכת ככה, ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, ורבה פני תבל וסבע את העולם כולו מטובך, ומלא ידינו מברכותיך, ומאושר מתנות ידיך, שמרה ואצילה השנה זו מכל דבר רע ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענות, ועשה לה תקווה טובה ואחרית שלום, חוס ורחם עליה ועל כל תבואתה ופירותיה, וברכה בגשמי רצון, ברכה ונדבה, ותהי אחריתה חיים וסובה ושלום כשנים הטובות לברכה, כי כל טוב ומטיבתה ומברך השנים, ברוך אתה השם מברך השנים. וממש אהבתי את התפילה היפה הזאת. אז כן, תקנו חכמים, למרות שעונת הגשמים בארץ יכולה כבר להיפתח מיד לאחרי חג הסוכות. ראינו את זה, כן, כבר היו לנו כאן גשמים, אבל חכמינו תקנו להמתין עד לזין בחשבן. וכמובן, כולנו מכירים את הסיבה, למדנו אותה כבר בגן, שבימי בית המקדש, היו כל תושבי ארץ ישראל עולים לרגל לירושלים, ואותו יהודי שהתגורר במיקום מרוחק, התגורר על גדות נהר פרט, והמסע אל ביתו ערך כשבועיים. אז כדי שגם אלו שגרים במרחקים יוכלו לשוב לביתם בנוחות, בלי להתעכב בדרכים, וזה כל כך, זה מדהים לראות, למרות שכל כך חשוב, הגשמים, כמה מתחשבים בעצם בכל יהודי. זה באמת מלמד אותנו לקח מאלף, שלמרות שמדובר רק ביהודים בודדים שהתגוררו בקצה ישראל, הנה כל עם ישראל עומד ומחכה ולא מתפלל לגשמים, עד שכולם ישובו הביתה בשלום וללא עיכובים. כן, הערבות ההדדית, הדאגה זה לזה שאנחנו רואים אותה בימים האלה, באמת איזו ערבות הדדית, כמה חסד וכמה תפילות וכמה לימוד תורה, וכמה באמת אנחנו עם אחד ולב אחד, שזה מדהים. אני בחודשים האחרונים מנסה לכתוב את הפתיח שלי ככה עם הלב, נותנת ללב שלי לרוץ על הדף, והמילים באמת נכתבות מעצמם, אבל מדי פעם אני נתקלת באיזשהו סיפור או בטור שאני מרגישה ממש חובה להביא אותו בפניכם, וכך היה תורו של אריה ארליך בסוף השבוע האחרון בעיתון משפחה, תחת הכותרת הנוקבת, למה לא שמרנו להם מקום? למי אתם שואלים, מי שלא קרא את הכתבה, את הטור הנוקב הזה, למי אתם שואלים לא שמרנו מקום? אז בואו תקשיבו. וכך כותב אריה ארליך, כבר כמעט שבועיים שאנחנו מתחמקים מלספר את סיפורם האמיתי, מגלגלים עיניים, מדברים מסביב, הולכים סחור סחור, ואנחנו מזכירים את הרצחם על קדושת השם, אבל עוצרים כאן, לא מספרים את הסיפור המלא. בתוך יותר מ-1300 היהודים הקדושים שהפכו להשם יקום דמם ביום הסתר הפנים הנורא של שמחת תורה, ישנה קבוצה אחת שהסיפור שלה כואב בכפל כפליים. 11 בחורים יקרים שנהרגו פעמיים. לא, הם לא נפלו בסיפור גבורה הירואי, לא מתו מות גיבורים, לא קפצו על רימון, אבל כל החיים שלהם הם סיפור הירואי של התמודדות ענקית. ואת הטור הזה, בשבוע שבו בכל מקרה עדיין קשה לארגן מחשבות, אני רוצה להקדיש להם. לקבוצה לא מבוטלת מהקדושים שנרצחו באירוע ההמוני שנערך ליד המושב רעים והפך לגי הריגה מחריד ונוראי. אין דרך אחרת לומר את זה. הם היו מה שנקרא אצלנו נושרים. כל אחד מהם עבר מסכת חיים. הפצעים ניסרו כל אחד מהם. הנשמה האלוקית צעקה אליהם מבפנים. כל חג מחדש היא שרפה אותם, הזכירה להם זיכרונות, לא הרפתה לרגע. בשמחת תורה היא הזכירה להם את הילדים הטהורים שהם היו פעם, כשעוד הלכו עם אבא, עם ספר תורה קטן ביד, ורקדו בילדותיות טהורה וזקה, צווה צווה. פאות חינניות, מראה ילדי טהור ותמים. בבית הכנסת צעקו להם צון קדושים והם צרכו מה, ואז קיבלו ממתק ורצו לספר לאמא בהתלהבות. ומתי שהוא, הכל השתנה, השיעור שבעיסה, היחס של החברה, עם עוד כמה גזרות גורל, הובילו אותם הכי רחוק שאפשר. ובליל שמחה תורה, תפשין פי דלד, הם חשו צורך לרקוד, הנשמה שלהם, נשמה של צון קדושים, רצתה מאוד לרקוד. ואולי הם אפילו לא ידעו למה, מאיפה המשיכה הגדולה הזאת. אבל הריקודים לא היו בהקפות בבית הכנסת. הם לא שרו מפי כל יבורך ישראל, הם גם לא נראו כמו שנראו אז כילדים בבית הכנסת בשמחת תורה. אבל הנשמה היא נשארה אותו דבר, בדיוק אותו דבר. מבחוץ זה השתקף בצורה של ריקודים אחרים, רחוקים מאוד מהריקודים בבית הכנסת. אבל בבפנים של הבפנים, זהו אותו צורך יהודי לרקוד, להתעלות ביום הזה. נפש יהודית שרצתה לרקוד ביום שמחת תורה, בו הקדוש ברוך הוא רוצה לרקוד עם כל יהודי. ובאמצע הריקוד הזה, הרחוק מאוד, הם הפכו באבחה אחת לקדושים כאלה שהגמרא כותבת עליהם שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מרוב קדושה עילאית, והם עלו לרקוד הקפות עם ריבונו של עולם. ארון הקודש נפתח ולא היו שם ספרי תורה, אבל היו שם קדושים מושלכים באש, ובין הנעקד על עצים ואש. באותם רגעים אחרונים, רובם נזכרו פתאום בפסוק האלמותי שאמא הייתה אומרת איתם כל לילה לפני השינה, ויצתה נשמתם באחד. שתיים בלילה, הר המנוחות, לוויה רודפת לוויה, ועכשיו תורו של עוד בחור קדוש, השם מקום דמו, אקרא לו מוישלה. נשמה קדושה עם תלאות גדולות וחיוך גדול עוד יותר שחיפה על הכל. ביום השישי לטבח סוף סוף זוהה מוישלה, והספק המייסר שקרסם בלב ההורים והמשפחה הותר בצורה הכי כואבת וטרגית שיש. רק להיות בשבי החמאס בעזה גרוע יותר. לא הכרתי את מוישלה, אבל כששמעתי שהלוויה של אחד הקדושים נערכת בהר המנוחות, החלטתי ללכת. שיניתי את כיוון הנסיעה, אחרי שהצטיידתי בערימות של מנורות חירום, בטריות ועוד מוצרי מלחמה. הר המנוחות היה מלא, מסתבר שהיו לא מעטים שחשבו כמוני. ללכת ללוויה של אחד ממאות הקורבנות. עמדנו בלוויה, מאזינים להספדים הכאובים. כמות האנשים שראיתי שם מתייפחים בדמעות שליש, רובם לא הכירו בכלל את המנוח. אבל הדמעות שם, הכמות הייתה גדולה יותר מכל לוויה שיצא לי להיות בה. גם אני מצאתי את עצמי מתמודד עם דמעות שלא מפסיקות לנשור ועיניים שלא מפסיקות להתנפח. אחרי ההספדים הבטתי בפניהם של אנשי צורה רבים, והעיניים של כולם היו אדומות ממש נפלות. כי פשוטו, הייתי צריך לצלם בשביל שתאמינו, בזכותו של מוישלה והנשמה הטובה שלו שבצבצה מבין ההספדים, זכינו סוף סוף לשחרר בכי אמיתי על כל הטרגדיה הכללית שאפפה את עם ישראל ברגעי הסתר הפנים הנורא של טבח שמחת תורה תפשין פי דלד. במהלך השבוע התוודעתי לסיפורם של עוד כמה צדיקים כאלו. עוד ועוד צעירים מבתים חרדיים שנהרגו באירוע שנערך ביישוב רעים. אירוע שמטבע הדברים אינו קשור לקדושה. שם, באירוע ובשדות שמאחורי המושב רעים, הם עלו במעלות קדושים עם עוד כ-300 יהודים ויהודיות. אפשר להמשיך ולטייח, אפשר לא להתייחס, אפשר גם לגלגל כמה מילים בלתי מחייבות, בלי לדבר על המקום והנסיבות, כי לא נעים, ובעיתונות החרדית לא כותבים על זה. אבל אפשר גם להפנות מבט נוקב וישיר ולדבר. אדברה וירווח לי. את שמותיהם של הקדושים הללו, השם יקום דמם, נמשיך לשאת לעולם בתפילותינו. לעד הם יחקקו בזיכרון הקולקטיבי שלנו. בכינו בדמעות שליש בלוויות שלהם. השתתפנו ללא מילים בשבעה לזכרם. ניחמנו את תוריהם במילים חמות וקשרנו הספדים כלליים לזכרם. כן, אשקלון דרום, יש להיכנס למרחבים מוגנים. הספדים שבהם הלכנו סחור סחור, ודיברנו על החיוך המתוק והנשמה הטובה. לא דיברנו על הפיל שבחדר, מכיוון שלא נוח לנו ולא נעים ולא כל כך מדברים על זה. התעלמנו מהעובדה שהנשמות היקרות האלה, שעכשיו נמצאות במקום הכי נשגב, תחת כיסא הכבוד, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, כיוון שנהרגו על קדושת שמו יתברך, ובוודאי הרהרו בתשובה שלמה, יחד עם נשמת הפעם האחרונה, לא מצאו מקום אצלנו. הם נשרו מהדרך, ואנחנו הסתנו את המבט. הם התייסרו עם ההתמודדות שלהם, ואנחנו התעלמנו מהקיום שלהם. ואם ללכת אחורה יותר, מי יודע מה הם קיבלו בחדר? אולי חרמות, אולי פגיעות חמורות, אולי התמודדות מיוסרת, אולי לא דאגו להבחן איזו בעיה התנהגותית קטנה ובגללה רדפו אותם, ואולי איזה מלמד עיקה אותם בילדותם, ואנחנו התעלמנו, טיטנו מתחת לשטיח, הרמנו על נס את ההולכים בתלם, ולא התייחסנו לאלה שהתקשו עם התלם. ערכנו מסיבות סיום למצוינים שסיימו מסכתות, ושכחנו את אלה שעברו מסכת חיים. ובניגוד למשה רבינו, לא טרחנו להרים על הכתפיים שלנו את הגדי שנשרח מאחור, שהתקשה להדביק את הקצב הטוב אני. ואז, בשמחת תורה, בלילה הכי שמח של חודש תשרי ושל כל השנה בעצם, הנשמות הקדושות הללו הלכו לרקוד במקום רחוק בדרום. וכבר שבוע שאני מסתובב ובראשי שאלה שלא מניחה לי, מה מביא צעיר מבית חרדי ללכת בשמחת תורה ולחפש ריקודים רחוקים? מה לא טוב לו בבית הכנסת שליד הבית? ואז מכה בך ההבנה הכאובה. הם פשוט לא מצאו מקום בבית הכנסת, בתוך הריקודים שלנו עם התורה. האותנטיים והמרגשים לא דאגנו לשמור מקום למוישלה וליהודה ולשמוליק ולעוד כמה וכמה חברים שפעם פעם רקדו איתנו בבית הכנסת. ולאחרונה הפסיקו לרקוד, ואנחנו לא שואלים עליהם, אלא ממשיכים הלאה ושמחים עם מי שכן נשאר לרקוד. לא עשינו מספיק כדי שגם הם ימשיכו לרקוד ולשמוח עם התורה הקדושה. אז הם הלכו, הלכו לחפש ריקודים אחרים. ושם, מאבן המצולע, התעלו להיכלם של קדושים מושלכים באש. כבן הנעקד על עצים ואש, לקחו אותם לרקוד למעלה, והם קיבלו את תיקונם השלם תחת כיסא הכבוד. ועכשיו כולנו מחבקים אותם, ומתייחדים עם זכרם, ומתייפחים בהלווייתם, ולומדים משניות לעילוי נשמתם. אבל בורחים מהשאלה העיקרית, למה? למה כחברה לא שמרנו להם מקום סביב הבימה בבית הכנסת? למה כציבור וכמגזר לא שמרנו להם הקפה ראויה, כולל איזמין מכבד, כן, מכבדים, מלא כבוד ותהילה, כיאלה נשמה קדושה וזוהרת מישראל? למה אילצנו אותם לתת פורקן לנשמה היהודית שלהם, שביום קדוש כזה משתוקקת לרקוד בריקודים אחרים, במקום לרקוד יחד איתנו בבית הכנסת? האם לא הגיע הזמן שנחבק את הצדיקים הללו לפני שהם נהרגים חלילה? למה החיבוק המאוחר הזה, כשהמחובק כבר לא זקוק לחיבוק שלנו, והוא נמצא תחת כיסא הכבוד? האם צריך לחכות שהמוישל החבאים יהיו עטופים חס ושלום בתלית כהרוגי מלכות, כדי שנתרפק על הנשמה הגדולה שלהם, ונתפיית על טוב הלב, ונכתוב על הניצוצות הזוהרים שבקעו מבעד לנשמה המיוסרת, השואלת, הקמאה להכרה וצמאה לקירוב? האם לא כדאי להקדים רפואה למכה, חיוך לטרגדיה, קירוב להתייפחות מעל מיטה דוממת בלוויה? מוישלה השם יקום דמו וכל חבריו כבר לא זקוקים עכשיו לקירוב שלנו. הם קרובים מאוד לשכינה אחרי שעלו במעלות קדושים ותאורים. אבל המוישלה החבאים מחכים לנו. הם רוצים את היחס המחבק שלנו, את הקירוב שלנו ללא תנאי, את המאור שבנו ואת ערכי אהבת ישראל שלנו, את היכולת שלנו לקבל כל אחד גם אם מתרחק וכבר לא הולך בתלם. ואז לא נצטרך להספיד אותם, אלא נוכל לרקוד איתם לחיים טובים ולחבק אותם בססון ובשמחה, וגם לזכות לראות מהם נחת גדולה. ויהיו הדברים האלה לעילוי נשמתה של חבורת הקדושים שגדלו בציבור החרדי ונהרגו בפוגרום הנורא ברעים, לצד כל 1,350 קדושי שמחת תורה תשפ"ד, השם ייקום דמם וישלח נחמה אמיתית למשפחותיהם וקרוביהם היקרים, ויאמר די לכל צרותינו וישלח לנו את משיח צדקנו.
אבי שבשמיים אוהב אותך בלי סוף, באש ובמים אין על מי לסמוך, בדם דמות
תעצור את הדמעות, כך שר לנו מידד טסה, והיום בתוכניתנו, אז בזמן של מלחמה ומשברים, גם התא הזוגי עובר טלטלה. איך מביאים את המשיח? וואו, נדבר על זה היום, גם על מיזם של תרופות של חברים לרפואה שעוברים מעיר לעיר, מדהים. איך מגדילים את האור בעולם גם כשמרגישים שהכל חשוך, וגם על ניסים שבתוך התופת. נדבר על מיזם התנדבותי של ליווי נשים לחדר לידה, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. היום זין בחשוון יחול יום ההילולה של מייסד ומחולל הדף היומי, הגאון הקדוש רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, אביהם של רבבות לומדי הדף היומי בעולם היהודי. ביום זה בשיתוף כל חי תתקיים עלייה המונית לציון קברו בהר המנוחות בירושלים. כולנו נהיה שם להתפלל ולעורר רחמי שמיים בימים קשים אלה. רבי מאיר שפירא מלובלין, כולנו בניו, כולנו עולים לציונו בהר המנוחות. אזרחים ותיקים, מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו כוכבית 8840. יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה, כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח.
דברי הרב ישראל אברג'ל שליטה על הצדיק מיבניאל.
חסיד הקדוש האדמור מהראש, זכותו יגן עלינו. בכל הדור הוא חייב לצדיק הזה הרבה 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 הרבה, כי הוא עושה הרבה הרבה כף זכות על כל עם ישראל. אני לא יודע איך נראה הדור שלנו בלי התורה של מהראש בתוך הדור שלנו.
להצטרפות לאשר בנחל חייגו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אזרחי ישראל היקרים, בשל המצב רשת רמי לוי שיווק השקמה יוצאת בגיוס נרחב של עובדים. באו לעזור לנו לאפשר לתושבי ישראל בכל הארץ להצטייד במזון. ממש עכשיו אנו מגייסים עובדים רבים לעבודה בכל הסניפים במגוון רחב של תפקידים. לפרטים נוספים פנו אלינו בסניפי הרשת השונים או בוואטסאפ שמספרו 055-5596-139. כוחנו באחדותנו. מוגש באדיבות רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן עם ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה. אומרים שלום, בוקר טוב למיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת. שלום מיכל, מה שלומך בימים הללו?
איך עונים על זה בכלל?
מאיפה מתחילים?
קודם כל אני שמחה להיות כאן, כן, אני שמחה להיות עכשיו כאן, כי אני חושבת שהפעולות שאנחנו מנסים לעשות בשביל לעזור לעצמנו הן מאוד חשובות בהתמודדות שלנו, גם האישית וגם הכללית. כן. אז כבר אני שמחה שאנחנו כאן.
כן. אז לשם כך כן. באמת התכנסנו כאן היום, אנחנו בתקופה של, כן, מלחמה, תת, זה כבר לא מבצע, זה כבר אנחנו, כל המדינה, אנחנו במלחמה. אז גם התא הזוגי, ובמיוחד איך אמרנו בווליום יותר גבוה, אם אנחנו מדברים על זוגיות שנייה, אבל נדבר היום באמת באופן יותר כללי, גם התא הזוגי עובר טלטלה. איך אנחנו שומרים על הבית, גם בבתים שפחות או יותר במהלך השנה, את יודעת, איכשהו, את יודעת, החיים ומכוח האנרציה, אבל בזמן כזה עוברים טלטלות. איך אנחנו ממש שומרים על הבית פנימה?
אז ממש ככה. קודם כל, באמת הרבה דברים צצים ועולים בזמן הזה. ממש ככה. המערכות יחסים למדינות ומורכבות. בטח בפרק ב', יש אנשים שהתחתנו רק בשנה הזאת. אני מקבלת הרבה טלפונים. נכון. ופתאום, והרבה דברים לא מסתדרים, ואיך מסתדרים, יש המון
סוגיות. את יודעת, אני אפילו רוצה לתת לך דוגמה קטנטנה.
כן.
מישהי שמאוד קרובה לי, שבאמת נישאה לפני מספר חודשים. עכשיו, היא נפש רגישה, בחורונת צעירה, בעלה כנראה יותר, הוא כל היום רק רוצה לראות סרטונים ולדעת מה קורה, והוא כל הזמן חשוף לכל מקום אפשרי, וזה עושה לה ממש רע, והוא לא מצליח להבין, הוא בא מבית שכנראה פחות פחדים, פחות חרדות, וכולם שם כל היום פוליטיקה וחדשות ודיבורים, והוא לא יכול להכיל את החרדות והפחדים שלה, והיא מאוד קשה לה עם זה שהוא לא מצליח להכיל אותה. הנה דוגמה.
קודם כל, אני לא חושבת שהוא פחות בחרדה, ופשוט יש לנו דרכים שונות להתמודד עם חרדה. והעניין הזה, אנחנו מציפים את עצמנו, זאת אומרת, אפשר להציף את עצמנו בחדשות, בעדכונים, בכל מיני ניתוחים, וזה כאילו גורם לנו תחושה של שליטה, שאנחנו מבינים את המצב.
כאילו.
אבל האמת היא, כאילו, לגמרי. מה שאת בעצם אומרת פה, זה שיש הבדלים בין שני בני הזוג, ואיך הם ככה מתמודדים עם המצב הזה. ובאמת, באמת, הרבה פעמים מה שקורה, כמו שאת אומרת, זוג צעיר, כזה שרק התחתן, אז גם בפרק ב', הרבה פעמים לא חווינו עם הבן או בת הזוג דברים קדומים כביכול קודם לכן. זאת אומרת, אנשים בשלבים האלה, במצבים האלה, הם חוזרים הרבה פעמים מה שנקרא אחורה, לכל מיני דפוסים שהיו להם קודם, לכל מיני התנהגויות שלפעמים אנחנו פשוט לא מכירים. אני שומעת את זה מהרבה נשים שאומרות לי, תקשיב, אני לא מכירה את הבעל הזה, כאילו, אני לא מבינה פתאום, מתפקד, וכך פתאום הוא לא, וחרדות, וכל מיני דברים, ואיך אני יכולת את זה עכשיו? אנחנו פשוט יש לנו דברים לעשות, או הפוך, כן? אז אני אומרת, כאילו, ההבדלים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים. אני חושבת שכמו כל דבר שאנחנו מדברות תמיד, הקונפליקטים האלה, אנחנו חייבים להמשיך ולהסתכל עליהם כמשהו שצריך לעודד אותנו לצמיחה. זאת אומרת, אם יש אפשרות, אני לא יודעת איפה הם נמצאים הזוג הזה הספציפי, אני אומר שאפשרות לדבר על הדברים, להוציא את הדברים, כן? לספר ולשתף. וגם לדעת שבזמן הזה, בזמן הזה, יש מציאות כזאת שיכול להיות שאנחנו נעשה יותר את העבודה כל אחד בתוך עצמו. ואני באמת, אני תמיד מלמדת ואני אומרת, אנחנו המשולש הזה שמבטיח יציבות בפרק בית וכנראה בכלל בחיים, זה חוסן אישי ואחר כך זוגי ומשפחתי. זאת אומרת, כאילו אותה בחורה לצורך העניין, אותה אישה סקלה צעירה, יכולה עכשיו וצריכה לחזק את עצמה בימים האלה. אם היא מצפה ממנו להיות עכשיו זה שירגיע אותה, וזה שככה יטפל בחרדות שלה, היא כנראה תחווה אכזבה, כמו שהיא חווה כרגע.
נכון.
כן? אז קודם כל, זו הזדמנות לעבוד, אין רעיון בברירה, זאת אומרת, גם מי שלא היה רוצה לעשות את זה כרגע, זה מה שאנחנו רוצים לעשות את זה. ואני רוצה באמת לדבר על המקום הזה, כי באמת, את יודעת, אני רואה, הייתה לי שיחה עם אישה אלמנה שבוע שממש ממש בפחד גדול לצאת מהבית, ממש ממש ברמה של חרדה קיומית. כי הרבה פעמים מתעוררת לנו גם חרדות העבר, האובדנים שלנו, זה טריגר, מלחמה היא טריגר לכולנו. אז אמרנו אירגרסיה ואמרנו ככה שמצב של הישרדות ועוררות, וכל אחד באמת לוקח את זה ומתמודד עם זה אחרת. אז מה אפשר לעשות באמת קודם כל בחוסן האישי? כי כשאנחנו במצב יותר יציב עם עצמנו, אז אנחנו יכולים גם בתוך הזוגיות שלנו, ואחר כך גם עם הילדים, להתנהל בצורה שיותר בשליטה, היא פחות הישרדותית. אז קודם כל, ממש ממש ברמה הכי הכי בסיסית, זה לדאוג לעצמנו, ככה פשוט, כמו את יודעת שאת כבר דיברנו על זה, על מסיכת החמצן הזאת בטיסה, שככה במקרה
צורך, קודם המבוגר.
נפסים על עצמנו, על המבוגר, ואחר כך הילדים. אז גם פה, ממש לשים לב, גם לגוף שהוא מוטט לנו, לשים לב לנפש שמוטטת לנו, לדאוג את כמה שאנחנו יכולות יותר לשינה, למנוחה, למה עושה לנו טוב, דברים קטנים שאפשר לעשות בתוך המצב הזה, כן? פעולות קטנות, משהו שמרגיע, לי למשל יש ספרים מסוימים של רבניות מסוימות על הבית היהודי, כל פעם שאני ככה פותחת את זה, אני בתוך חיי הנצח מבחינתי. אני, את יודעת, יש איזה משפט שככה רץ עכשיו אומרים, זה או היסטריה או היסטוריה. ואני אומרת, זה מאוד מאוד נכון, כי את יודעת, היסטריה היא מה שמתבקש כביכול, וההיסטוריה היא מה שמחזקת אותנו. אז שאת קוראת למשל, אני, כן, באופן אישי, שאני קוראת על בית, ואני קוראת על היסודות שלו, ומה, ועל הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם, אני מתחזקת. אז במקום הזה לדאוג לעצמנו. הדבר הנוסף החשוב מאוד מאוד זה לייצר איזושהי השקטה. אנחנו בהצפה של רגשות מסביבנו, הזכרת חדשות וסיפורים וניתוחים, אבל גם אני רוצה להגיד, אני נתקלתי השבוע בנשים ששומעות מהבוקר עד הערב כל הזמן שיעורים וכל הזמן דברים מחזקים וכל הזמן רואות דברים מחזקים, וזה גם כן משהו שהנפש שלנו כבד עליה להכיל את כל זה. אנחנו צריכות כמה דקות של שקט כל יום, ממש ככה, אתם מדברים על זמן שמיים, עכשיו ממש ממש צריך אותו. ובזמן הזה בכתיבה, כתיבה ממש לכתוב, כאילו אם אפשר לכתוב גם קצת מה אני מרגישה, מה קורה לי. להמשיך להודות, אם עשינו את זה קודם, אז להמשיך להודות, למצוא את הדברים שאני יכולה להגיד עליהם תודה כאן ועכשיו, וזה יעודד אותי לעשות דברים. זאת אומרת, אם היה לי עכשיו לוז שרציתי לעשות אותו, אני לא יודעת סתם, וזה 10 דברים, ועשיתי 2 מהם, כי אני לא יכולה משהו אחר, אז להגיד תודה על זה, אוקיי? בהקשר לזה של הכתיבה, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד שאנחנו כרגע, את הרגשות שלנו, הדבר הכי גרוע שאנחנו נעשה, זה כביכול נשים אותם בצד. יש אנשים שהדרך שלהם להתמודד זה להיות כל הזמן בדוינג, וגם לא לדבר על הפחד, אם לדבר עליו, זה דברים יקרו וכל מיני ככה, אמונות שכאלה. אבל יש עניין אם לדבר את הרגש שלנו, כן? אנחנו גם קודם כל רוצים ככה לדבר את הרגש, לא רק מה שקורה כאילו מסביב במצב, לפעמים יש דברים שגם כמו שאמרנו קורים בתוך הבית עכשיו. אז מי שאמרה לי ישבוע רגע, אבל את אומרת שעכשיו בזמן הזה אי אפשר לטפל בכל המורכבויות, אין איזה זמן בפניות, אז נכון. אבל אם יש איזשהו אירוע שפגע, שהעליב, שערער אותי, אני רוצה למצוא את הדרך לבוא ולהגיד את הדברים, לא תמיד זה דרך אגב אפשרי, מול האדם בעצמו, הבעל או האמא או החמות או כזה, כן? כי דברים מדהימים, אבל למצוא את הדרך לשוחח על זה, מה שנקרא דאגה בלב אישי שיחנה. זה כל כך חשוב, למה? למה זה כל כך חשוב? כי אנחנו כנשים הרבה פעמים אנחנו מסוגלות להתגבר. יש לנו את היכולת להתגבר, לעשות את העבודה שלנו האישית, אני יכולה להתגבר לבד, לבלוע ככה בזמן הזה, אבל המחיר עלול להיות קשה. כי הרגשות שלנו הקשים הם יוצרים כעסים, ואצל אישה זה מוביל לריחוק, לניתוק ממש של הרגש. ואנחנו נשים, את יודעת, אנחנו זוכרות בדיוק מה היה, איפה הוא עמד, כשהוא אמר לי את זה, לפני 4 שנים.
ואיזה שמלה לבשתי באותו רגע.
לגמרי, אני רואה את זה בקליניקה, לפעמים זה מצחיק, כי השבוע ביום שלישי, אתה אמרת לי, הוא לא זוכר, הוא באמת, אני מאמינה לו, הוא לא זוכר. אבל אנחנו זוכרות, ולאט לאט יש שכבת קרח על הלב שלנו, ואנחנו לא רוצות להתעורר ביום שאחרי, ולהרגיש את המרחק הזה. אז האחריות שלנו זה קודם כל ועד שאנחנו מבינות מה קרה, כן? ואנחנו יכולות לעשות איזושהי עבודה עם עצמנו, לנסות ולדבר את זה, גם אם אי אפשר עם הבעל עכשיו, לדבר את זה עם חברה, עם אשת מקצוע, עם עצמנו, עם השם, לפשוט לדבר את זה במילים, כן? זה מאוד מאוד חשוב.
וגם כתיבה, כמו שאמרת, כתיבה אינטואיטיבית.
כתיבה מדהימה, היא מדהימה, יש לזה מחקרים כל כך הרבה, על מה שכתיבה עושה בזמני משבר ואבל ואובדן, וכולנו בזמני משבר ואבל ואובדן. גם מי שלא יבדו אנשים שהם בתוך המשפחה שלהם, אנחנו בתוך המקום הזה. דבר נוסף זה ממש ליצור עוגנים. העוגן כשמו כן הוא, זה דבר בטוח ויציב שאני יכולה לסמוך עליו. אז יש כל מיני סוגים של עוגנים. יש עוגנים רגשיים, כמו שאמרנו, מעגלי תמיכה ושיתוף בתחושות וכו. זה חשוב כל כך כל כך, הכתיבה שדיברנו עליה עכשיו. עוגנים רוחניים, להקפיד על הזמנים של התפילה שלי, התהילים שאני קוראת, הדיבור שלי עם השם, כאילו פשוט לתת לזה שיעורים שאני שומעת, הספר שאני קוראת, זאת אומרת, הדברים האלה הם נורא חשובים. יש גם עוגן של נתינה והשפעה, זאת אומרת, מי שאמרה לי, אני לא מסוגלת, אני לא מהמקום הזה שאני יכולה עכשיו להתנדב וללכת, ולא התנאים של החיים שלי. אמרתי, מעולה, זאת אומרת, זה לא מה שהשם רוצה ממך, אם זה לא התנאים. אבל אפשר להשפיע גם על הקרובים שלנו ביותר, על השכנים.
וגם אם את אומרת פרק תהילים על חייל פצוע, או על חייל שנמצא בחזית, אז הנה, זאת הנתינה שלך, או פרק תהילים הזה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות לרוץ.
את מכוונת את זה להשפעה. את מכוונת את זה למקום של השפעה, זה מה שחשוב, לעשות את האוגן הזה במקום של השפעה, זה כבר גורם לנו לתת מעצמם.
כן. הלוואי והיה לנו עוד זמן, אולי ממש ככה במשפט.
לא, אני אמרת שהעוגנים הם צריכים לקרות בשטח, בלוז. כן,
כן,
זה חשוב.
כן, זה חשוב.
אני רק אומרת את זה, שנכתוב לנו את זה, כי אחרת זה פשוט ככה קצת התמסמס.
הולך לאיבוד.
משפט אחרון אני רק רוצה להגיד, שכל מי ששומעת כרגע, ויש לה דילמה, משהו שמתעורר בימים האלה, שקשור בפרק דת שלה, שקשור בכלל, כן? אז אפשר בשמחה להעביר את זה דרככם, אפשר להעביר את זה דרכי. אני אשמח גם להתייחס לזה בשידור וגם בכלל. אני יודעת שזה נצרך מאוד.
נצרך מאוד, בהחלט. מדהים, מדהים. וואו, מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וזוגי, סדנאות לפרק ב'. תודה על הדברים האלה, ושבאמת בעזרת השם נשמע בשורות טובות, בעזרת השם בקרוב. תודה. תודה, מיכל, על הדברים האלה. וואו, איזה כותרת מטורפת. איך מביאים את המשיח היום? שלום, בוקר טוב לטלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, בעלת קליניקה לטיפול נפשי בבני ברק. טלי, איך מביאים את המשיח?
אה, סטלי יקרה, קודם כל, מה שלומך? ככה מביאים את המשיח,
מתעניינים
אחד בשני.
וואו,
מה שלומך?
וואו, הנה עשינו את זה. ברוך השם, אם אני פה, דו להשם כי טוב על היכולת, ובאמת על האפשרות ועל ההזדמנות, גם זה לא מובן מאליו, אז אני באמת מודה על המקום הזה.
יופי, ברוך השם. אז באמת, אז אנחנו נתחיל, קודם כל, שבאמת בעניין של גאולה ומשיח, חכמים עסקו ועוסקים הרבה. וכל אחד שם דגש על דברים שהם קצת אחרים, ואנחנו ננסה לגעת היום בחלק חשוב מהדברים. אני רוצה שבעזרת השם אנחנו באמת נתחיל בעבודה שלנו כפרטים, ואחר כך ניגע בחלק מהתיקון שלנו כחברה, ובסוף ניגע בדברים של הרבי מלובביץ' שבכלל הופך את הראש שלנו לגמרי ומלמד שבעצם הגאולה כבר הגיעה. אז נראה בסייעתא דשמיא מה נספיק, ומה שלא, רחל יעל תצטרך לארגן לנו עוד שידור.
מפגש נוסף.
ובאמת, כן, והלוואי, ובאמת, הלוואי שהדברים שאנחנו נדבר כאן בינינו, עצם הדיבור ישפיע על השומעות ועלינו, בכל מה שצריך, והשידור הזה עצמו יקרב את הגאולה שלנו.
אמן, בעזרת השם.
אז ככה, אז רבי נחמן כתב לנו שהכלל הוא שצריך שכל אדם יראה שמצידו לא יהיה עיכוב לביאת המשיח, וזה על ידי זה שנעשה תשובה ונתקן את מעשינו. עכשיו, רחל, יש פה נקודה שהיא מאוד חשובה, והיא בעצם ההבנה שכל אחת מאיתנו יכולה לעכב, או בעזרת השם לא לעכב את ביאת המשיח. ואז אנחנו יכולות לשאול, אני, המעשים שלי, התפילה שלי, הפעולה שלי, היא זאתי שתשפיע אם המשיח יבוא או לא יבוא, הרי מי אני בכלל, כן? כאן היצר הרע מכניס אותנו הרבה פעמים לענבה של שקר. ובדיוק לענבה הזו עונה לנו הרמח"ל במסילת ישרים, הוא אומר, והתפלל תמיד על גאולת בני ישראל, והשבת כבוד שמיים, ואם יאמר אדם מי אני ומה אני, מפני תפילתי, כנסו הגלויות ותשמח הישועה, אז בדיוק לזה עונה הרמח"ל, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי וואו. נברא העולם. זה באמת באמת חשוב שאנחנו נדע, כל אחת מאיתנו משנה וחשובה להשם יתברך. והיה ראוי לברוא את העולם, רחל, בשבילך, בשבילי ובשביל כל מאזינה. ולכן כל תפילה, כל תיקון, כל כוונה, כל פרק בתהילים חשובים מאוד מאוד. עכשיו, בואי נראה, רחל, מה אפשר בתכלס, מה כל אחת מאיתנו באמת יכולה לתקן ולעשות, כדי שמצידה לפחות לא יהיה עיכוב, אלא להפך, אנחנו נעשה לקדוש ברוך הוא חשק להביא לנו את המשיח. אז באמת, הדבר הראשון זה כמובן, כמובן בתפילה, אבל לא סתם תפילה. אנחנו עוברים כזאת רעידת אדמה, שאנחנו כבר עברנו את השלב של תפילה רגילה. אנחנו צריכות לעבור לזעקה, לתחנונים, לדבר עם השם, לבקש משיח, לזעוק משיח, להתחנן להשם שיגיד די, די, די לכל הצרות של עם ישראל. את יודעת, רחל, בני ישראל במצרים, גם כשהם היו במצב הרוחני הכי הכי נמוך, באמת שערי טומאה, ובמצב הפיזי הגרוע ביותר, אחרי עבודות פרך והתעללויות של המצרים, ובמצב נפשי מדוכא מאוד, הם גייסו את עצמם, התורה מספרת לנו שהזעקה שלהם היא זאתי שנשאה פרי, ויזעקו בני ישראל על שם וישמע אלוקים את שאבתם. אז אנחנו צריכות ללמוד מהם, מדור מצרים, ולזעוק אל השם. עכשיו, נקודה נוספת חשובה זה חיזוק בלימוד תורה ובהפצת המעיינות. האור החיים הקדוש בפרשת תצווה אומר לנו שמשה ימלוך עלינו לעתיד לבוא, והוא מסביר שבעצם נשמת מלך המשיח תהיה כלולה גם מנשמת משה וגם מנשמת דוד, וגם הערים מסכים לו, אבל משה ימלוך לנו רק בתנאי שיעסקו ישראל בתורה שניתנה למשה בסיני. הגאולה האחרונה תהיה בזכות התורה, לכן צריך להוסיף בלימוד תורה, וכדאי שכל אחת תלמד מה שהיא כן יכולה, ולאפשר לבעלים ולבנים ולמי שאפשר ללמוד ולחזק תלמידי חכמים. ובעניין של הפצת המעיינות, כולנו הרי מכירות את הסיפור של עליית הנשמה של הבעל שם טוב. שם הוא נפגש עם מלך המשיח ושאל אותו, מתי קט אמר? כלומר, מתי יבוא אדוני? ואז המשיח עונה לו, כשיפוצו מעיינותיך החוצה. והסיפור השני, שאולי קצת פחות מוכר על פגישת המשיח, זה של רבי ישוע בן לוי, שהוא פגש את אליהו הנביא בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. והוא שאל את אליהו הנביא, מתי יבוא משיח? ואליהו הנביא שאל, אמר לו, תלך למשיח בעצמו, הוא נמצא בשער רומי. והמשיח עונה לו, היום. אז אומר יהושע בן לוי, חוזר בחזרה לאליהו הנביא, אומר לו, מה זה היום? הוא שיקר לי. אז אליהו הנביא אומר, לא, הוא לא שיקר לך, הוא התכוון, היום היא בקולו תשמעו. ואם אנחנו מחברות את שני הסיפורים, רחל, ברור לנו שכדי שכולנו נקיים עם מקולות תשמעו, אנחנו צריכים להפיץ את המעיינות. ויש לנו אחריות לכל אחת ואחת מעם ישראל, כולנו אחיות. ואני חושבת שהגיע הזמן לומר שבמקום להתרחק בעצמנו כדי לשמור על עצמנו מאחרות, אנחנו צריכות לקרב אלינו. יש לך שכנה או מכרה שלא שומרת מצוות, תתקשרי לשאול מה שלומה. לשאול מה שלומה. אולי יש איזה מושגים שהיא כן תרצה ללמוד ממך כמו שבת והדלקת נרות. תראי לה את היופי, בזה שאת תהיה היופי שיש בתורה הקדושה. לכל אחת מאיתנו יש אחריות על השנייה. וככל שהמעיינות יפוצו, יותר מאיתנו נוכל לקיים אם בקולות תשמור. וזה הנקודה השלישית שאנחנו צריכות להתחזק בה, והיא באמת אהבת ישראל. עכשיו, אהבת ישראל זה שאני מראה ואני אוהבת ללא תנאי, ואני נמנעת ממחלוקת. ואומר על זה הגאון רבי אייזיק פשר, שהוא היה ראש ישיבת סלובודקה, הוא אומר על ידי זה שיקבע אדם אהבה בלב, לכל אחד ואחד מבני עמנו, והוא יטיב בפועל עם כל אותם הזכאים לכך, הוא יתקן מצידו חצי נת חינם, ושוב אין האדם הזה מהווה גורם לחורבן הבית. זאת אומרת, אנחנו חוזרים למה שאמר רבי נחמן, שלא יהיה מצידנו עיכוב לביאת המשיח. ובאמת, ברוך השם, בימים האלה אנחנו רואים את כל האהבה הזאת שבינינו, היא מקבלת כל כך הרבה ביטוי גדול במציאות. באמת, אפרופו אהבת ישראל והפצת המעיינות, שני אחים שלי לקחו ביום חמישי של השבוע הראשון של המלחמה, הם לקחו סיר חמין ענק של איזה 150 מנות לחיילים בצפון.
וואו.
והם עשו להם שם הלל שישי לחיילים בבסיס, והם סיפרו ככה שמעבר לתודה על האוכל ועל היפס, החיילים שם, מה שהם חזרו וביקשו מהם זה לספר עוד ועוד סיפורי צדיקים ועוד ועוד דברי תורה.
צמרמורת ממש.
כן, ואנחנו צריכות לזכור שמה שאנחנו יודעות ולומדות לא נועד כדי שנשמור אותו לעצמנו. זה לשתף אפילו חברה אחת, את השכנה, עם מי שיכולה לעשות ערב בבית שלה, לעשות חברות הטלפונית, קו וואטסאפ, לא, באמת לא חסר איך ומה, אבל כן. לזכור שמה שאנחנו יודעות, להעביר הלאה.
כן, ולא לא לחשוש מזה, את יודעת, יש לי חברותה שאני לומדת איתה ככה פעמיים בשבוע שער הביטחון, ולפעמים אני כל כך אומרת, מה, לבקש ממנה לעשות עוד משהו, אני מאססת, אני לא רוצה לגרום לה לאנטי, ושלא תחשוב שאני איזה מיסיונרית, ופתאום אני קולטת, היא מבקשת ממני, היא רוצה, רחל, תגידי לי מה עוד אני יכולה לעשות, זאת אומרת, יש צימאון, יש באמת צימאון, אנשים רוצים להתקרב, להתחבר, לעשות עוד משהו, שלחתי לה היום שיש סגולה, להגיד פרק צדיק א', תהילים, סגולה, יושב בסתר עליון, סגולה לשמירה, כן, ששמעתי ב...
כן, כן.
והיא כל כך שמחה, יא, תודה, רחל, תודה. היא כל כך שמחה על זה, אנשים באמת מחפשים היום.
נכון, נכון, זה ממש ממש נכון, יש סימאון מאוד מאוד גדול, ויותר מזה, יש, לא יודעת אם יצא לך לראות, ויש כל מיני מסרים שהחיילים מעבירים, שהם אומרים, אנחנו אמנם פה עם הנשק, אבל אנחנו יודעים מה שומר עלינו, מה ששומר עלינו זה התפילות שלכם, והתורה שלכם, וזה נכון לכל העם, לא רק למי שנולד למשפחה, זאת אומרת, תורה מיתות. עכשיו, באמת, נקודה נוספת, זה העניין של הצדקה, שזה באמת כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם גם, זה צדקה, כשאנחנו מאפשרים לאחר לקיים מצוות, זה הצדקה הכי גדולה. אבל גם כתוב שהצדקה עצמה, הנתינת כסף עצמו, זה כתוב על זה במסכת בבא בתרא, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. וחשוב מאוד מאוד בימים האלה במיוחד לתת צדקה כל יום, גם פרוצה.
כן.
הרבי מלובביץ' דיבר על זה שנתינת צדקה לפני תפילה, לפני קריאת תהילים, משפיעה יותר, הופכת את התהילים ואת הצדקה לנותן להם יותר כוח.
כן, ואנחנו באמת נסתפק כרגע בדברים האלה, צדקה, ממש כתוב, צדקה תציל ממוות, כתוב. אז אנחנו כן נסתפק בדברים האלה להיום, ובעזרת השם יהיה לנו עוד הזדמנויות. טלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, בעלת קליניקה לטיפול נפשי בבני ברק בנשים. תודה על החיזוק ועל הדברים החשובים האלה. תודה,
בשמחה,
תודה
בשמחה
רבה. כן. ואם אנחנו מדברים בימים האלה על כל כך הרבה חסד בעם ישראל, כל כך הרבה נתינה, אז אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לברוך ליברמן, מנכ"ל חברים לרפואה, בוקר טוב.
בוקר טוב מבורך.
בוקר אור, ואנחנו מדברים על מיזם מדהים של העברת תרופות של חברים לרפואה בכל רחבי הארץ. אני הצטרפתי לקבוצה וכבר הבוקר ראיתי, צריכים לקריאת מלאכי להעביר תרופות, צריכים לאופקים להעביר תרופות. בוא ספר לנו על המיזם המדהים הזה.
דבר ראשון, חברים ברפואה קיים כבר 20 שנה, ואנחנו מטפלים בלמעלה 7,000 איש כל חודש, שמספקים להם את כל התרופות שהם צריכים. זה אנשים שאין להם את הכסף, מהתרופות הפשוטות ביותר והתרופות שהצלת חיים. בשנה אנחנו מעבירים תרופות ב-100 מיליון שקל.
וואו.
אז זה א', רוב התרופות שאנחנו מקבלים זה מוגפים של אנשים שנשאר להם תרופות והם לא צריכים, או תרומות שבהם אנחנו רוכשים ציוד ותרופות. כרגע, בעקבות המלחמה, יש המון המון מפונים, המון אנשים גם שלא יכולים לצאת מהבית, המון המון מקרים מטפלים בשבועיים האחרונים, אני חושב, ולמעלה מ-10,000 פניות שהגיעו, של אנשים שצריכים תרופות וציוד, וזה מי אנשים שנמצאים סגורים בתוך הבית, ועד אנשים, ועד מילואים ניקים או חיילים, שנשארו בלי התרופות שלהם והגיעו לאזורים שהם שם נמצאים וצריכים שאיכשהו יגיע להם התרופות, ועד מפונים במלונות בכל הארץ, בכל מקום שנמצאים, שאנשים צריכים את התרופות, ואנחנו צריכים לנסות ולראות איך דואגים להם.
כן.
אז באופן כללי אנחנו מנסים להתמודד עם זה על ידי עודפים של תרופות או תרומות מחברות תרופות וכאלה. כרגע במצב של עכשיו שום דבר לא מספיק, אז אנחנו אפילו אומרים לאנשים, חבר'ה, הם מחפשים דרך לסייע, או שתלכו ותקנו תרופות פיזית ותביאו, או פשוט יתרמו לנו שנרכוש תרופות. רכשנו תרופות עד עכשיו בקרוב למיליון שקל.
וואו, וואו. אז בוא נאמר, אם בן אדם נמצא כרגע, שומע אותנו עכשיו, ויש לו בבית, כן, כמו שאת אומר, נשאר, זה עדיין, זה חלילה לא פג תוקף, והוא רוצה להעביר הלאה את התרופה, איך הוא עושה את זה? נתחיל קודם מזה.
אז יש לנו, נכון, הדבר הכי פשוט והכי קל והכי מציל חיים, בן אדם לוקח את התרופות שיש לו בבית, יש לו כל מוקד של סופר פארם, הוא יכול להעביר שם לכל בנק מזרח, יש לנו באתר שלנו, למעלה מ-1,000 מוקדי איסוף, יותר מ-1,000, אין עיר, אין יישוב, אין מקום, שאין בו מקום שאפשר להביא לשם את התרופות, ובאמת זה הכי פשוט, קח את התרופות שלך, תביא אותם לזה, יש לנו באתר האינטרנט שלנו, יש גם תהליך נורא קל, אתה יכול לראות איפה, יש אפילו איזושהי אפליקציה כזו, שנותנת לך את המקום הקרוב ביותר, לבית שלך, איפה, אם זה תרופות בקירור, אז ללכת רק למקום שיש קירור, כל דבר לאיפה שאפשר להגיע, נורא נורא קל, פשוט להיכנס לאתר ולראות לאן להעביר, זה באמת הזדמנות, שאנשים ידעו, שאתם שומרים על התרופות שיש לכם בבית, וחושבים שאתם תשתמשו בהם, ברוב המקרים לא משתמשים בהם, במקום זה, כרגע, זה פשוט יכול להציל חיים, כי בשביל בן אדם, שצריך עכשיו תרופה, ואין לו, זה לא שאין לו את ה-15 שקל, או את ה-20 או את ה-50.
אלא טכנית.
פשוט הוא טכנית לא יכול לצאת. ובשבילכם להציל את החיים שלו, זה מתבקש.
כן.
אז אנחנו באמת אומרים לכולם, חבר'ה, תקחו את התרופות שיש לכם, תקחו את הציוד, אתם רוצים לתרום, אתם רוצים לעשות משהו שהוא באמת באמת מועיל, ובאמת מציל חיים, תעשו את זה.
כן.
זה הכי נכון. ואתם עושים את זה למקום הנכון ביותר, הטוב ביותר, והארגון הגדול ביותר בישראל שעוסק בתחום כבר 20 שנה. אתם יכולים להיות רגועים, ש-100% ממה שאתם תעשו יגיע למקום הנכון באמת.
כן, ובזמן הנכון בעזרת השם. נותר לנו דקה לסיום, אז באמת על השינוע של התרופות, איך מצטרפים? אם בן אדם אומר, אני מוכן להתנדב, אני נוסע כל יום, אני למשל נוסעת כל יום, בני ברק רעננה, רעננה בני ברק. איך מצטרפים?
אז דבר ראשון, אפשר להיכנס דרך לאתר שלנו להירשם, יש שם כזה מקום שצור קשר ואתה נרשם, מכניסים אותך ישר לקבוצת השינוע, לאחד מקבוצות השינוע שלנו, של שינוע בחירום, אנחנו מפעילים בעיקר את השינוע בחירום באופן מאוד מאוד רציני וזה, ועכשיו זה השינוע לכל הארץ, לאו דווקא למקומות מסוכנים, זאת אומרת יש כאלה שמוצאים לשנע לאזורים אחרים, אין בעיה, רק פשוט תירשמו, תיכנסו, תאפשרו.
לפעמים זה ממש, לפעמים זה ממש על הדרך, לפעמים זה פשוט על הדרך.
ממש ככה.
כן.
ממש ככה, אני גם, זה הזדמנות להגיד לאנשים, יש לכם ביניכם אנשים שהם רוקחים או פרמדיקים, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים, יש לנו כרגע חוסר, יש לנו כרגע 30 רוקחים מתנדבים, אבל צריכים יותר אנשים שיש להם את הזמן של לתת יום בשבוע או משהו לשבת ולעשות, באמת להתעסק בניפוק, כי בעצם כל הניפוק שלנו נעשה בצורה מקצועית, עם מרשמים, יש לנו בתרקחת מקצועית, הכל נעשה פה חוקי לחלוטין, מול מרשמים, מול מרשמים דיגיטליים, חשוב, באמת מציל חיים, ושוב, כל אחד יכול לעזור, כל אחד, איפה שאתם לא נמצאים, אתם יכולים לסייע.
כן. וואו, באמת חסד אמיתי, בלי הרבה מאמץ. מדהים.
ברוך,
כן, ברוך ליברמן, מנכ"ל חברים לרפואה. תודה רבה.
אפשר לתת אפילו את המספר.
בהחלט.
03-577-666, זה המספר שלנו. מי שרוצה לסייע, לעזור, אנחנו תמיד זמינים.
ושיהיו אך ורק בשורות טובות. תודה רבה.
אמן, אמן, שיהיה לנו שבוע שקט ובריא.
אמן ואמן. סיימנו שעה ראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לקובי סגל, ליעלי צייטלין, למוטי קופפר, לפסח בגד, אני רחל פסטג. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.
כל חי תמיד. למעלה מ-130 אלף פרקי תהילים נאמרו עד כה על ידי מאזיני קול חי להצלת ולהצלחת עם ישראל בחזית ובעורף.
מוישה ואהרון בחיונוב ושמואל בקוראי שמואל.
ספרו בגויים כבודו וכל העמים נפלאותיו.
הצטרפו גם אתם וקבלו על עצמכם אמירת פרק תהילים אחד לפחות באופן קבוע. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 8. והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
לרגל המצב, מאות משפחות וילדיהן מאזור הלחימה נמצאות בבתים ללא מזון. אנא, בואו לא נשאר אדישים ונסייע להם בסל מזון. לתרומות, עמותת תכלית, כוכבית 60-31, או דרך האתר. עמותת תכלית, כוכבית 60-31.
קיבלתם את האומה בצורה אכזרית. יותר לא יכול לישון בלילות, עצבים כל היום, מת כל היום.
עקב המצב, המוצר סטרסטופ של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, המטפל במתח, חרדה ומונע את פיגי המתח בגוף לילדים ומבוגרים, יורד למחיר עלות עד הודעה חדשה. התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140.
מחפשים דרך להעניק ידע מוזיקלי לילדיכם שיקנה להם יכולת נגינה? יצרנו קורסים דיגיטליים המתאימים לכל גיל ובכל זמן שתרצו, של לימוד נגינה מקצועית בצורה חווייתית שתלמד אתכם להתחיל לנגן. ועכשיו בעקבות המצב יצאנו במחיר מיוחד. קורס דיגיטלי מקיף לאורגן או לגיטרה ב-100 שקלים בלבד. לפרטים נוספים ולקבלת קישור להורדה שלחו הודעה לוואטסאפ 050-691-3700.
תלפנו עכשיו 050-691-3700 691-3700.
קיבלתם תו מזון של משרד הפנים? הכי משתלם לקנות ברשתות שוק מהדרין, עינות ביטן, ביטן מרקט, קרפור ומגה בעיר. קבלו מוצר במתנה לבחירה על כל קנייה ב-300 שקלים בכרטיס. לדוגמה, שמן קנולה 1 ליטר, תירוש מיץ ענבים אדום 750 מיליליטר עקבי קרמל, פטיבר 500 גרם אוסם. ניפגש בסניפים.
גם בימים אלו, מכבי יחד איתכם. אנו זמינים בעבורכם לכל שאלה והתייעצות רפואית עם רופאים, אחיות ותמיכה נפשית מעובדים סוציאליים. במוקד מכבי, כוכבית 3555. בתקווה שנדע ימים שקטים יותר. מכבי שירותי בריאות.
לקוחות לאומי, תושבי הדרום. אנחנו איתכם גם בשעה קשה זו. פתחנו בעבורכם קו חם יהודי. אנחנו מזמינים אתכם להתקשר לכוכבית 5946 ונוודא שתקבלו סיוע במידע ובביצוע כל פעולה בנקאית. בתקווה לימים שקטים יותר. משפחת לאומי.
קול חי אונליין. העדכונים, הידיעות, הדיווחים, הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של קול חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם. במקצועיות, באחריות ובאמינות. שלחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93. 03-593-93. קול חי אונליין.
אבא, תעצור.
לא יעלה על הדעת אבא שמסתובב עכשיו בבית עם פנים נפולות, כולם ביחד מתחזקים.
איש את אחיו יעזור, לזכות את המאזינים, זה יעזור לזה וזה יעזור לזה וזה יעזור לזה.
כן, אשדוד תל אביב, עכשיו אני בדיוק מדבר עם מאזין מאשדוד, אתה איתי?
כן, אנחנו בדיוק יחסים ממש,
ויהי רצון שננצל במהרה מכל צרה ופגרה בזכות לימוד התורה שלומדיה דמגנה ומעצלה.